הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הוכחות לבורא עולם לעולם. אנשים שואלים האם העולם נברא לבד או שהוא תמיד היה. אז ראשית, כשאנחנו מדברים על מדע, צריכים לדעת שחייב להיות סדר בבריאה. סדר הכוונה, כשעושים פעולה א', יש תוצאה, ב', זה נקרא שבהחלט ישנו סדר, ישנה איזושהי יציבות מסוימת. רק כך אפשר לחקור את המציאות, שהרי אם אני אתן תרופה לאדם מסוים בתנאים מסוימים וזה עוזר ומרפא, האם זה גם יעבוד בתנאים הדומים בפעם הבאה? אם אין סדר בבריאה, אז הכל אקראי. אם זה אקראי, אז זה כמו כרטיס לוטו. אפשר לנסות מיליון דברים לתת לכל אחד, פעם זה יעבוד, פעם זה לא יעבוד. אין סדר, אין דבר ידוע. אבל אם ישנו מדע, הכוונה יש סדר, אם יש סדר, אז אפשר לומר מה שהיה הוא שיהיה. הבסיס לכל חקירה מדעית הוא מה שהיה הוא שיהיה. על בסיס זה אפשר לחקור איך אפשר להוסיף או לגרוע מהבריאה כדי לשכלל אותה. זה הבסיס, בלי זה אין מדע. יש רק ספרות, שירה, כל מיני מקצועות נחמדים שמגיעים מעולם הרגש, אבל לא מדע. אם יש מדע, אז יש סדר. זה הבא תליה, זה בסט תלוי. אז נתחיל עם תיאוריית המפץ הגדול. בתחילת הזמן, ההיסטוריה והמציאות הייתה נקודה זהירה, אנרגיה עצומה. אנרגיה עצומה תחוסה בצפיפות, והייתה התפוצצות גדולה, והאנרגיה הפכה לחומר, וזה על פי היסוד והנוסחה של איינשטיין, שחומר יכול להפוך לאנרגיה, ואנרגיה יכולה להפוך לחומר. היה שם חום אדיר והיו שם חלקי תת גרעינים, ואותה אנרגיה התחילה להתקרר ולהתפשט במהירות עצומה, מה שיצר עוד ועוד חלקיקים חדשים כמו פרוטונים ועוד חלקיקים, עד שהגיע למצב של היסודות, היסודות הבסיסיים של הבריאה והיקום כיום, כמו מימן, הליום, ליתיום. כעת יש כל מיני הוכחות לאנשי מדע לעניין זה, ולא ניכנס להוכחות, מספיק המידע הזה בינתיים. לפי מערכת החשיבה שאנחנו חיים אותה כיום, האם ייתכן, האם אפשרי הדבר שנזרוק צלחת מקומה רביעית ותצא צורה יפה של חלקיקי הצלחת, צורה של כלב או חתול? לא. למה לא? למה זה לא אפשרי? כי מה שקורה במקרה, לא בתכנון, הוא לא מסודר, הוא לא מאורגן, הוא קרוי שבור, מפורק, הרוס, בטח לא תכנון מסודר, יצירה מסודרת. זה ודאי שלא. הרי אם ילד ישחק עם כמה מרכיבי תרופה, יש סיכוי שתצא תרופה טובה או מרפאת? ודאי שלא. למה? כי במקרה לא נוצר כלום, אלא אך ורק בתכנון. האם יעלה על הדעת? נשלחתי לה לבית חרושת וייווצר מטוס. לא, למה? כי מה שלא מתוכנן או מסודר לא יוביל לבנייה. יד המקרה תגרום להרס וחורבן. ועד הרבה, ככל שאנחנו רואים חבץ מורכב יותר, זה אומר שהמתכנן והבונה היה חכם יותר ועמקן יותר. מה המכשיר המתוחכם ביותר שאנחנו מכירים? כל אחד יחשוב על המכשיר המתוחכם והמסובך והמורכב ביותר שישנו. עדיין החכם ביותר שיצר, או קבוצת הרחמים שיצרו את הדברים, המכשירים המתוחכמים ביותר, הם לא הצליחו מאין, מאפס, ליצור, לברוא את צבא השמיים, את הגלקסיות, את כדור הארץ, את מפלי המים, את היערות, הערים, את החיות, בהמות, עופות, נשרי שמיים, תאים חיים, יסודות החומר, כל הבריאה. כל הבריאה היא משוכללת, מורכבת עשרות מיליוני פעמים יותר מאשר כל מכשיר מתורכם שתעשה קבוצת חכמים זו אחרת. מאפס ליצור עולם זה הרבה יותר מורכב. מה שמעיד על חוכמה שאנחנו לא יכולים בכלל להבין ולהכיר אותה, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ונתחיל לפרט מעט על פלאי הבריאה, מעט דמעט. בואו וניקח דוגמה של תא. כל דבר חי מורכב מצירוף של תאים. גודל התא הוא מיקרוסקופי. תא הוא כמו עיר שלמה, שבה יש מפעלי יצור ודרכי תעבורה, ויש לתא כמו חומה שמגנה על התא. איזה חומר כן יתקרב לתא, איזה חומר יתרחק מהתא. מרכז הבקרה הפנימי, ה-DNA הוא זה שיחליט כמה מפגש יהיה לכל תא עם המציאות. התא האחד עושה כל כך הרבה פעולות יותר מכל המעבדות בעולם, וזה נעשה בתא אחד. התאים גם שונים, תאי הנמר הם לא התאים של התרנגול, והתאים של הלב זה לא התאים של המוח, ויש קבוצות תאים שעובדים יחד, להם קוראים רקמת תאים. במרכז התא צפון הקוד הגנטי, מה שמורכב ממיליארדי סימנים וקודים, ועל פי ה-DNA יהיו החלטות של התא. ב-DNA רשומים על התכונות של בעלי החיים, צבע העיניים, האור, סוג השיער, מבנה הגוף, צורת הפרצוף ועוד ועוד. בואו ניקח דוגמה. תינוק הוא בעל בטן האם, הוא מתחיל בקטן, יש תא קטן שהוא מכפיל את עצמו יותר ויותר, ובתוך ימים ספורים יש כבר הרבה תאים, וכל תא לוקח על עצמו תפקיד מיוחד. הם כבר לא תאים זהים, אלא תאים שמתאימים את עצמם לאיברי העובר, תאים לחוט השדרה והמוח, תאים לצינורות של הדם, תאים ללב, תאים לרגליים. העובר מתחיל עם מערכת העצבים, חוט השדרה והמוח, אחר כך צינורות הדם, אחר כך הלב, אחר כך הידיים והרגליים, הפה, האף, וכך חלקי הגוף. אחרי 56 ימים העובר כבר מוכן עם האיברים שלו, הוא רק הולך וגדל מכאן ואילך. לדוגמה, כעבור 40 יום מאז תחילת העובר, המוח של העובר מתרבה בקצב של 250 אלף תאים לדקה. כל התאים שנוצרו במוח, מוח העובר, הם לא מוצאים את מקומם בבת אחת, אלא הם נוצרים עם הזמן לבד. כל תא ילך למקום הראוי והנכון במוח של העובר. כך לגבי התאים האלה. נתר לעצמנו מרכזיה שצריכה להעביר את השיחות טלפון מאמריקה לאירופה. מרכזיה, ההוא מניו יורק מתקשר לשני מרומא, כך מיליארדי שיחות שצריכים לחבר ביניהם. זה מה שעושה המוח, מחבר כל הזמן בין חלקי מידע, חלק אחד לשני של המוח. מספר החיבורים שיש המוח בתוך המוח בעצמו, מרכזיה מעביר מידע בתוך המוח, רק בין המוח בינו לבין עצמו, זה בערך מספר של 10, ואחריו 14 אפסים. זה מה שקורה במוח של אדם אחד. המרכזייה הזאת שמחברת בין אירופה לאמריקה, היא נוצרה לבד? בלי מתכנן? היא לא נשמרת על ידי מתכנן באופן קבוע? עשרות אנשים שאחראים שהמרכזייה תמשיך לעבוד. העובר הבטן האם עושה הכל לבד. האם זה הגיוני שכל זה נוצר לא על ידי בורם? והפוך, כל כך קטן ככל שמכיל הרבה מורכבויות בעתיד, זה עוד הופך את זה להרבה יותר מורכב ומסובך. תאים קטנים שמתפשטים למקומות גדולים כל כך, זה מסובך. העובר נמצא במי שפיר, המזון, החמצן, וכל הדרוש מגיע אליו ממחזור הדם של אמו באמצעות השליה. היא כמו מכונת דיאליזה, מכונת לב, רעם. זו דוגמה של אחת מיני אלפי דוגמאות של מורכבות העובר. מיד שיוצא העובר מבטן האם לאוויר העולם, מיד שהוא יוצא, הוא עובר שינויים מיוחדים, שינויים מדהימים בכל מערכות הגוף, ורק בזכות השינויים התינוק מתקיים. הבכי הראשון של התינוק הוא זה שכמו מבשר שהריאות שלו שהיו מושבתות במהלך 9 חודשים התחילו לפעול, ועוד בבטן האם החמצן הגיע לעובר דרך חבל הטבור, כך של הריאות לא היה שימוש, וגם מחזור הדם כמעט ודילג על הריאה, כמעט ודילג לגמרי על הריאה. וכעת אחרי שהעובר יוצא לאוויר העולם, הריאות נכנסות לתפקוד, ויש צורך שמחזור הדם יגיע אליהם במלואו, וקיצורי הדרך של מסתולי הדם נסתמים. ולמה? כי אין צורך בהם עוד, והדם מתחיל לעבור במקומות הראויים והמתאימים לתינוק שיוצא לאוויר העולם. ועוד אלפי אלפי פעולות שאין לתאר, אין לשער את העוצמה, והמדע לא יכול להסביר כל דבר, ויש עוד אלפי שאלות לא פתורות ולא מובנות אצל חכמי המדע. אז מה יאמר הכופר? נכון, זה פילי, זה מרגש, זה מדהים, אבל מה בדבר השאלה איך הכל נוצר? הרי כזו בריאה כנראה שיש בורא לעולם. הכופר פתאום מתחיל להפסיק להשתמש בכלי החשיבה הרגילים, ומתחיל להגיד תיאוריות לא מדעיות. הוא עצמו מודע שכל מה שהוא אומר, הכל נוצר לבד במקרה בתהליך של מיליארדי שנים ועוד ועוד. הוא גם מסכים שזה לא מדע מדויק, זה בסך הכל תיאוריה, השערה, פרשנות בהחלט. לא יותר, פרשנות שאומרת שבמהלך מיליארדי שנים הדברים האלה יכלו לקרות. אלא שמפריע לו. אם אתה אומר שיש בורא לעולם שהוא לא חומר, אבל ברא חומר, אז איפה הוא? למה אף פעם לא ראיתי אותו? למה הוא לא מדבר אליי? ועוד כל מיני רשימת התחייבויות שהוא מצפה ממי שברא אותו. הרי אם הוא בא לחקור, הוא יכול לחקור באופן הגיוני ולומר על הצעד שאין בורא, אז העולם נוצר לבד, ולהתחיל להאמין בכל מיני מחשבות לא מדעיות. זה לא מדע להגיד שהעולם נוצר מעצמו. זו לא פרשנות מוחלטת, זו בסך הכל השערה, פרשנות בהחלט של המדע. זה לא מדע, זו פרשנות השערה של אנשי המדע. זה לא דבר שנבחן, נבדק, נראה, חקרו, בדקו וראו. אני מדגיש בגלל שאנשים חושבים שאם אנשי מדע אומרים משהו, זהו, זה מדע. הם לא מבינים שזה לא מדע מדויק, אלא פרשנות והשערה של אנשי המדע. אם כך, הוא אומר לעצמו, האיש מדע, אם יש בורא, למה לא ראיתי אותו? אבל בוא נאמר, שגעת הבורא יתגלה לאותו איש מדע, ואותו איש מדע יראה אותו, אז הוא יאמר, מצוין, גם ההיגיון מחייב שאין תוצאה בלי סיבה, וגם הוא דיבר איתי, מצוין. אחר כך יגיע מישהו ויאמר לו, כן, איש מדע יקר, איתך הוא דיבר איתי, הוא לא דיבר, אז איך זה קשור אליי? ואני חוזר אל החשיבה שהכל נוצר לבד, כך יאמר אותו אלמוני. הוא חוזר ואומר, שהרי העולם נוצר לבד, זה לא הגיוני. ושיש בורא לעולם ולא ראיתי אותו, זה גם לא הגיוני. אז הוא ימשיך ויאמר, אתה איש מדע נחמד, אתה אומר בגלל שראית את הבורא, אבל אני לא ראיתי. כעת האיש מדע הוא נוגע בדבר, כי הוא ראה את הבורא. אז איך הוא ישכנע את האנשים האחרים? הוא יאמר להם, נכון שאני ראיתי אותו, אבל זו לא הוכחה שיש בורא, כי אני ראיתי. אלא זה שאנחנו מכירים את כל העולם שאנו חיים בו, כפי שאנו חוקרים את העולם. אנחנו חיים בעולם של סיבה, תוצאה בכל פרט בעולם. אז כל העולם כולו סיבה ותוצאה, אז איך ייתכן שהעולם נברא ללא סיבה ותוצאה? זה כבר לא הגיוני. ועוד אולי יאמר האיש מדע, אני ראיתי ואתה לא ראית, אבל האם הבורא מתגלה אליי או לא, זו לא עדות אם הוא קיים או לא קיים, אלא הוא קיים כי אין תוצאה בלי סיבה, בטח אין תוצאה מיוחדת כל כך שלתר ולשאר העולם ומלואו בלי סיבה. ואם הוא לא מתגלה אליך, אז יש לו סיבות. מותר גם לבורא שיש סיבות למה הוא לא רוצה להתגלות. יש סיבות מדוע הבורא גילה שהוא רוצה שנסתפק בהיגיון ואמונה ולא בראייה. שהרי אם נראה אותו, אז כבר אין בחירה בין ההיגיון והרגשות, בין יצר טוב ולצר הרע. אז העולם הוא כן סיבה ותוצאה. כל העולם כפי שאנחנו בוחנים אותו כעת. נמשיך פשוט עם אותה חשיבה. אז גם העולם נברא, הוא נברא ידי סיבה. אנחנו קוראים לו בורא. הנה מישהו אחר, לא מתאים השם הזה, שיומר השם אחר, לא משנה, אבל יש מי שברא והתחיל את הבריאה, סיבה ותוצאה, שהרי כך אנחנו חיים בכל תחום. מה שאנחנו לא רואים את הבורא זה לא חיזרון, זה כבר בגלל סיבה אחרת, בגלל משמעות החיים, משמעות החיים שתהיה בריאה, שלא נראה הבורא בתוך הבריאה, שהרי אם נראה את הבורא בבריאה, אין בחירה, אם אין בחירה, אין משמעות הבריאה, אם אין משמעות הבריאה, אפשר להחריב את הבריאה, אין בצורך. אז האדם לא רגיל לחשוב בעולם מושגים ופשט, הוא רגיל לומר, מה שאני רואה זה מה שקיים. אבל גם זה לא נכון. מדוע? שהרי אנשי מדע הם חושבים בדיוק הפוך. הם לא אומרים מה שאני רואה זה מה שקיים, אלא מה שאני רואה זה מה שאני רואה, והם תמיד, תמיד מחפשים כלי תצפית חדשים כדי למצוא מידע חדש, חוכמה חדשה, יסודות לבריאה חדשים. הם תדיר מחפשים למצוא מידע חדש על הבריאה. כל הנחת היסוד היא, מה שאני רואה זה לא מה שקיים. אם אתה איש מדע, אתה מחפש לחדש, לא לשחזר, אתה מחפש מה חדש, וכל פעם מגלים עוד יסודות חדשים, עוד מידע חדש, עוד מידע ועוד מידע, מרחיבים את ההבנה בגילוי המציאות יותר ויותר. אז בפעם הבאה שיאמר אדם, אני מאמין למה שאני רואה, נאמר לו שהוא מיושן, הוא לא מודרני, שהוא עם חשיבה ישנה ושטחית. כל העוצמה של אנשי מדע היא לחשוב מחוץ לקופסה ולהאמין שיש עוד ועוד מציאות רחבה יותר ממה שאנחנו מכירים אותה, ואותה מחפשים תדיר אנשי המדע, את זה הם מחפשים. אז במציאות אנחנו לא מבינים את כל המשמעות בהיקפי המציאות, אנחנו לא יודעים להגדיר את כל הכוחות שיש בעולם, אבל יודעים שהם קיימים. לגבי השאלה מי ברא את הבורא, אז ראשית, אם תאמר מי ברא את הבורא, אז נאמר יש בורא מעל הבורא. מי יצר את הבורא מעל הבורא? הבורא הראשון. אז לאיפה נגיע? לאין סוף. פעם אותה תשובה, הבורא שברא את הבורא. אז צריכים לסיים השאלה הזאת, ולכן יש בורא שהוא מעל כל המציאות. לא משנה כעת מהי המציאות, העולם הזה, עוד עולמות, אבל יש בורא לכל הבריאה. זו נקודה אחת. ועוד, אם הבורא הוא יצר את הטבע, אז הוא לא הטבע. שהרי הטבע לא יוצר טבע. שהרי אם הטבע יוצר טבע, אז שוב שוב לא צריך בורא, ואם כך אנחנו חוזרים שהעולם הוא קדמון, הוא נוצר לבד. ואם נאמר שהוא נוצר לבד, אז אין לו סיבה ותוצאה. אם אין לו סיבה ותוצאה, אז אנחנו סוטים מהרגלי החשיבה שאנחנו רגילים ואמורים להשתמש בהם בשאר שגרת החיים שלנו. ולכן בוודאי שהבורא הוא לא טבע, אלא מעל הטבע. מעל הטבע זה אומר שהוא לא זמן ולא חומר, או שהוא מעל כל החומר והזמן, או כל הגדרה אחרת שמתחילה בלא. לא טבע, הוא לא מוגבל בחומר ובזמן. בוודאי שההגדרה השלילית היא שהוא לא, הוא לא מוגבל בחומר, שהרי אם הוא מוגבל בחומר, הוא שוב חומר, ואם הוא חומר, יש לו סיבה. ואם יש לו סיבה, אז זה חוזר לעולם של טבע, וטבע, אמרנו, יש לו סיבה ותוצאה. ואם תאמר שאין לו סיבה, אז הוא טבע, ואם הוא טבע, אז אנחנו חוזרים לדיון שאין סיבה בלי תוצאה, או אין תוצאה בלי סיבה בטבע. לכן חייב להיות שהוא משהו מעל החומר, שהוא יהיה סיבה לחומר, שהרי אם הסיבה לטבע זה טבע, אז מהי הסיבה לטבע הראשון? חייב להיות מתוך ידיעת השלילה שהוא לא טבע הסיבה הראשונה. לכן זו שאלה לא נכונה, שהרי אם הגענו למסקנה שיש סיבה ותוצאה בעולם, וכך אנחנו בוחנים אנשי המדע את המציאות, אז גם העולם הוא תוצאה של סיבה. ואם הסיבה היא ממין התוצאה, אז הסיבה והתוצאה הן היינו הך, ולכן חייבים לומר שהסיבה היא לא קשורה לתוצאה, אלא היא יותר מאשר התוצאה. ולכן הקדוש ברוך הוא בוודאי לא חומר, או שהוא לא מוגבל בחומר, או שהוא לא חומר בלבד. לא משנה מהי ההגדרה, ולא ידוע מהי ההגדרה, רק ידוע להגיד שהוא אין סוף, הוא לא מוגבל. לא חשובה ההגדרה המדויקת, וגם לא נדע אותה. אנחנו רחוקים מלהגדיר את המציאות כפי שאנו מכירים אותה כעת. אז בוודאי שתברו לא נוכל להגדיר, אבל כן נוכל לומר מידיעת השלילה, הוא לא מוגבל בחומר, ולכן הוא מעל החומר. בהגדרה הקבלית הוא נקרא אין סוף. בהגדרה בקבלה הוא קרוי אין סוף, אין גבול. זו לא ההגדרה של הבורא, שהרי אין מי שיגדיר את הבורא לו ידעתי והייטיב, אלא ההגדרה שמספיקה לנו, בני אדם, בשביל להבין את הסיבה והתוצאה. מה זאת אומרת במדויק? לא נדע. אבל זו הגדרה מספיקה כדי להגדיר שיש מי שהוא לא מוגבל במגבלות החומר והזמן. אנחנו ניגשים אל שאלת חקר העולם על בסיס כלי החשיבה וכלי המחקר שלנו, אבל כל איש מדע מודרני יגיד לנו שברור, מה שאנו חוקרים ורואים זה לא מה שיש, זה מה שאנחנו רואים. אנשי מדע כיום כבר הפסיקו עם היעירות שהייתה לפני 100 שנה, שחשבו שכבר גילו את כל העולם. אז בני אדם לא יודעים עדיין מספיק על מהות החומר, על מהות האנרגיה, על מהות חומרי היסוד של הבריאה. עולם החומר הוא כל כך נעלם, כל כך נסתר, וזה ברור שעוד כמה שנים נגלה מידע חדש שלא הכרנו. אז ברור שהאמירה, אני לא מאמין, אלא למה שאני רואה, זו אמירה שהייתה נשמת חכמה לפני כמאה שנה. אבל מי שיגיד אמירה כזו כיום, הוא מגלה בורות, חוסר חוכמה וחוסר חשיבה בריאה באופן קיצוני. כמובן, כל מושג חקר המדע כבר לא רלוונטי מבחינתו, שיחזור למקצוע הספרות עשירה ושאר תחומי הרגשות ותחושות, אבל בטח לא חקר המדע וחקר המציאות, זה כבר לא רלוונטי בשבילו. מי שאומר שאין אלוקים והכל נוצר בהצטברויות במהלך מיליונים של שנים או מיליארדי שנים של פיצוצים במהלך הזמן, הכל יכול להיות, אפילו עולם תוכנן ומדויק כמו שלנו בגלל רוב הפיצוצים האלה, זו לא מערכת חשיבה של מדע מדויק, זו בסך הכל השערה. זה לא היגיון, אין הוכחה לזה, זה רק אלטרנטיבה אחרת, העיקר לו להגיד שיש בורא. זו בסך הכל אלטרנטיבה אחרת, בשבילו לומר שיש בורא לעולם ולסחוף המוני אנשים שמחפשים לברוח מאחריות רוחניות ולהדחיק ולהכחיש את התפקיד האמיתי של האדם בעולם, תפקיד רוחני. וכשאדם עומד מול כל פלאי הבריאה העצומים שלא ניתן להסביר אותם באופן מוחלט, וכל מה שהסברנו היום עוד כמה שנים שנעמיק עוד נמצא שמה שזהינו זו לא חזות הכל, אז כאשר האדם מול פלאי הבריאה, הוא יכול לומר במהלך מיליארדי שנים התגלגלו לו החומר ואין ספור גלגולים עד שהוא נוצר באופן פלאי, עולם פלאי. אבל צריכים לזכור שלפי הגישה הזו יוצא שאותו חומר קטן שהיה בראשית הבריאה הוא חומר יולי שהכיל בתוכו פוטנציאל את כל החומר הקיים כיום, את כל הבריאה שיש כיום. זו אפשרות אחת. זאת אומרת שלפי תיאוריית המפץ הגדול, העולם הוא לא נברא כפי שהוא, אלא הרבה יותר עוצמתי ממה שמכירים אותו כעת. אם כן, זה אומר שזה עוד יותר פילי. אפשרות אחרת היא לומר שיש בורא לעולם, והוא לא לחינם לא חושף את עצמו, ראשית כי הוא לא חייב לנו, אלא אנחנו חייבים לו, שהרי הוא ברא אותנו. יש גם משמעות לחוסר ההתגלות כדי שתהיה בחירה לאדם, ועוד הסברים מדוע הבורא לא מתגלה. אז זה לא רק הגיוני להגיד שיש סיבה ותוצאה, היגיון, הכוונה היא מערכת חשיבה שאנו חיים אותה בכל יום, חוץ מזה גם יש היגיון מדוע הבורא לא מתגלם. אז יש ידיעת המציאות ויש הכרת המהות. ידיעת המציאות של הבורא זה כן אפשר להוכיח, הכרת המהות זה לא. ושוב, לפי עולם המדענים זו לא בעיה גדולה, הרי את כל העולם רק התחלנו לחקור, אנחנו לא בתהליכי סיום, אנחנו בתחילת התהליך או תחילת התהליך של הבנת הבריאה. וכל זה בלי עוד שדיברנו על ההוכחה הגדולה ביותר, מעמד הר סיני, אבל עוד חזון המועד בעזרת השם. האם להיות פתוח לחקירה רצינית זה לומר מה שאני רואה זו המציאות, מה שאני מכיר זו חזות הכל? ודאי שלא. ועוד יותר, לומר שהעולם הוא קדמון ואין לו הבנה איך משהו קדמון קיים בעולם, כך אומר האיש מדע, או שהיה המפץ הגדול אבל אנחנו לא יודעים מה היה לפני כן ומי עשה את המפץ הגדול, זה לא מדע. מדוע? כי זו בריחה עם מערכת חשיבה של סיבה ותוצאה, שהרי המדע הוא חשיבה של סיבה ותוצאה. אם נוציא את הסיבה ותוצאה אין מדע, ולכן לומר השערה מדעית שהעולם כולו נברא בלי סיבה ראשונה זה הרבה יותר חמור מאשר להגיד שהבית הזה נברא לפני כמה דקות, ומה שאני זוכר את הבית הזה כבר 30 שנה זה בגלל שגם הזיכרון שלי נוצר לפני כמה דקות. הזיכרון נוצר לפני כמה דקות, זיכרון שמובנה בתוכו זיכרון של 30 שנה. אם נמשיך עם החשיבה הזו, אז אפשר וצריכים להיפרד מהמדע, כי אין סיבה ותוצאה. אבל זו גישה של הכופרים, לומר הכל מתוכנן מסודר עם כל תהליכי הפריה, גם הפץ הגדול, אלא רק החומר הראשוני שיחיל את כל מה שהתפוצץ לאחר מכן, זו רק שאלה קטנה שאין עליה תשובה. אם נאמר שהבית נוצר לפני כמה דקות מפיצוץ, נצח. אבל כל העולם אנשים מאמינים. מדוע? כי הם מחפשים להיות פטים. מדוע? כי זה לא מחייב אותם. זה נקרא מנגנון של הכחשה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.